שלום לכולם, אני מתנצל על הצרידות. אנחנו לקראת חג מתן תורתנו, ואנחנו צריכים הכנות לקבלת התורה, כמו שישראל החלו את ההכנות מיציאת מצרים, ספרו את ספירת העומר, שבע שבועות, תהליך של התעלות והתקדשות, וביום החמישים הופיעה הערת הנשמה של קבלת התורה. וכדאי מאוד ללמוד בחג מתן תורה, או כבר מעכשיו, לעבור על המאמרים שכתב הרב קוק לקראת חג מתן תורה במאמרי הראייה. במאמרים האלה הרב קוק פונה לציבור הרחב בשפה קצת יותר בהירה וקליטה, והרב שם כותב לשני כוחות שנמצאים אז בארץ ישראל, היישוב הישן והיישוב החדש, והוא בונה תודעה. הוא בונה תודעה של קבלת התורה, כשהרב מכוון אותנו בעצם לתודעה המרכזית שמתחדשת בדורות שלנו ביחס לקבלת התורה, והיא תודעת הכלל. התורה אומרת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. המעבר מהגלות לארץ ישראל, ממצב של פרטים לכלל, ממצב של יחידים למצב של אומה, הוא גם דורש התכווננות מחודשת בקבלת התורה. בדרך כלל, כשאנחנו מסתכלים בספרי החסידות, בפוסקים, כשמדברים על מתן תורה, מדברים על העבודה הפרטית של האדם, על ההתעלות, על ההתקדשות, זה דברים שחשוב לעשות אותם גם היום. הם לומדים כל הלילה, בדבקות, מי שרוצה ככה להגיע למדרגה, להערה מיוחדת, אז הרבה אנשים נוהגים מיד בגמר הסעודה לרוץ לבית המדרש, ובונים לעצמם לוז מאוד מאוד עמוס, ומשתדלים, יש כאלה עושים תענית דיבור, כדי לא לדבר, לא להיות ככה בכל מיני הסחות הדעת, לומדים בדבקות, מכניסת החג עד עלות השחר, ואז הם מרגישים הערה מיוחדת. עבודה חשובה, דיברו על העבודה הפרטית, אבל הרב מדבר על העבודה הכללית שלנו בקבלת התורה, והוא גם מדבר על האתגרים שפוגשים את הדורות שלנו ביחס לקבלת התורה. גם את הציבור, אז היו רק שני ציבורים, ציבור שנקרא יישוב הישן, כלומר הציבור החרדי, והציבור שנקרא יישוב החדש, שקרא לעצמו חופשי, חילוני, וכל הגזרות הללו צריכות בעצם לחשב מסלול מחדש ולקבל את התורה בממד האמיתי, הגדול, השלם שלה, בממד הלאומי, וגם עם כל העוצמות של החיים שמתחילות להופיע. כי בגלות היינו במצב של מוות. בגלות לא היה לנו חיים חברתיים, בגלות לא היה לנו חיים מדיניים, בגלות לא היה לנו התמודדויות פוליטיות, התמודדויות של ניהול של עיר, של מדינה. היו לנו, המקסימום היו חיי פרט וקהילה. ואחד האתגרים הכי גדולים שהרב מדבר אליו, הוא במאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. במאמר הזה הרב עונה על שאלה שהיא קיימת גם היום, שאלה שאולי לא מדברים עליה בקול, או יש כאלה שכן מדברים עליה בקול. והשאלה הייתה, האם, אני מבין, התורה היא רלוונטית לחיים הפרטיים שלנו, אבל האם התורה היא רלוונטית לחיי אומה? האם התורה יכולה לנהל את החברה? הרב מסביר את השאלה דרך המושג יצר הרע. אנחנו יודעים שלכל אדם יש יצר הרע. יצר הרע פרטי, של זה יש תורה. יש לו התמודדויות של ממון, יש לו התמודדויות של שמירת הגוף והנפש, יש לו התמודדויות של אמונה, יש לו תאוות. האדם הוא כל הזמן נמצא במאבקים, והתורה מיישרת אותו, התורה מטהרת אותו, התורה מרוממת אותו. אבל האם התורה יכולה לנהל אומה? כי יצר הרע פרטי זה דבר אחד, אבל יש יצר הרע כללי, לאומי. משל למה הדבר דומה? נגיד אדם שמו אותו עובד בחנות מקולת. תנו לו את החנות לנהל, הוא לא הבעלים של החנות. אז יש לו לפעמים יצר הרע לא להגיע בזמן לעבודה. יש לו יצר הרע, בלי שבעל הבית רואה, הוא עכשיו לוקח איזה מסטיק בזוקה, שם בכיס, הוא יכול לקחת איזה כמה שקלים לשים בכיס, בסדר. זה יצר הרע, אבל זה לא כזה גדול. אבל אם אדם הופך להיות מנהל חברת הייטק, והוא עכשיו מנהל הכספים של החברה, והחברה הזאת מגלגלת מאות אלפי שקלים, זה קצת הרבה יותר קשה לשלוט בה. ואם הוא מנכ״ל של משרד האוצר, והוא מגלגל מיליארדי שקלים, אז הרבה יותר קשה. שמירת שבת באופן פרטי, בסדר, יש לכל אחד את ההתמודדויות שלו בשמירת שבת, אבל האם אפשר לשמור שבת בצבא? גדודים, לעצור גדודים, לעצור חטיבות, להגיד עכשיו החטיבות שומרות שבת. האם אפשר להתמודד עם היצר הרע הכללי? יצר הרע כללי הוא הרבה יותר אגרסיבי, הוא הרבה יותר עוצמתי, הוא בקושי נשלט. אפשר לנהל אומה על פי תורה? אז יש הרבה אנשים שאומרים, כן, תהיה דתי, דתי בבית הכנסת, דתי בבית. אין לנו בעיה עם הדתיים, אבל לנהל מדינה, דרך אגב, אחד מהגיבורים שלימד שאפשר לנהל כלל על פי תורה, הרב זצ"ל כמובן, אתם יודעים שכשהקימו את העיר תל אביב, הרב יסד שם את שמירת השבת באופן כללי, והרב הנהיג את השמיטה באופן כללי, דרך היתר המכירה, וכל מטרתה של הרבנות הראשית, הקמתה של הרבנות הראשית, הייתה לנהל את החיים הלאומיים שלנו על פי תורה. הרב גורן זצ"ל, הוא היה הרב הצבאי הראשון, והוא הצליח להחדיר לצבא שמירת שבת, שמירת כשרות, ופתאום התברר שהתורה היא רלוונטית גם לחיים הלאומיים שלנו, כאומה. והרב שם אומר שלכן המשיח קדם לבריאת העולם. שמו של משיח קדם לבריאת העולם. לומר לך שהגאולה, שהמלכות האלוהית, היא קודמת לסיבוכים של העולם, ולכן היא תנצח אותה. ולכן אומר הרב, אנחנו קוראים בחג מתן תורה את מגילת רות, שהיא ספר היוחסין של דוד מלכנו, שנולד בחג מתן תורה, ללמדך שהתורה והמלכות הולכים יחד. הנה, יש לנו דוגמה, מלכות דוד, מלכות שלמה, הם היו מצביעים גדולים, הם היו מדינאים גדולים, הם היו גם אנשי רוח גדולים. דוד אומר תהילים, ושלמה מתקן לנו את שיר השירים, ועוד, הם אנשי קודש. וזה תורף הפסוק, כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו על מתן תורה, הקדוש ברוך הוא מציב את היעד. מה היעד? ואתם תהיו צדיקים? ואתם תהיו חסידים? התורה לא מדברת כך. התורה אומרת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. החידוש של מתן תורה זה שמתן תורה ניתן לכלל ולא ניתן רק לפרט. וכשהרב בונה את התודעה הזאת, את תודעת הכלל, והוא מחנך שאנחנו עכשיו חוזרים, החזרה לארץ ישראל היא תנועת התחייה הלאומית שלנו, ובתחייה הלאומית שלנו אנחנו צריכים לחזור לתורה, שמטפלת לא רק בפרט, אלא תורה שמנהלת את האומה, תורת הכלל. ומתוך ההערה הזאת, הרב פונה לכל התסבוכות שפוגשות את המגזרים. תסבוכות של גאולה. למשל, יש מאמר שנקרא להשם ולכם. שם הרב מתמודד עם התפיסה דווקא של הציבור, היישוב הישן, מה שקרוי אז היישוב הישן, החרדים, שהם מסתכלים בזרות על היישוב החדש ואומרים, מה זה הדבר הזה שתביעות של גוף, להקים מדינה, לעשות התעמלות, להקים צבא, להתעסק בחומר, זה נראה להם רחוק. אנחנו יהודים של תורה, 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 תירה, 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 מה זה הדבר הזה? אז הרב במאמר הזה מבאר, אולי נספיק להגיע אליו, הוא מבאר את חשיבות הגוף. לעומת זאת יש מאמר שבו הרב מוכיח את היישוב החדש. היישוב החדש אומר, חג השבועות, אתם יודעים בקיבוצים, חג השבועות נקרא חג הביקורים. יש את השיר המפורסם, סלינו על כתפינו, הבאנו ביקורים. איך חגג היישוב החדש את חג השבועות, את העצרת, הוא קרא לו חג הביקורים, כמו שכתוב בתורה, כתוב בתורה, חג הביקורים, מה עושים? מביאים ביקורים. אז נוסעים עם הטרקטור בחג, לא קשור לתורה. אז הרב שם כותב להם, חג הביקורים נקרא בתורה חג הביקורים, אבל בתורה שבעל פה הוא נקרא חג מתן תורה. והתורה שבעל פה היא נשמת התורה שבכתב. כשאתה מנתק בין הגוף לבין הנשמה זה מוות. ואומר הרב, אין ערך לביקורים, או הביקורים לא מופיעים בצורה אמיתית בלי מתן תורה. אי אפשר לנתק בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, והוא שולח חיצי תוכחה ליישוב החדש. זה לא רק חג הביקורים, זה זמן מתן תורתנו. ויש עוד מאמר, ענן התורה וענן הגאולה, שם הרב פונה עוד פעם לציבור החרדי, והוא מסביר להם שאת התופעה הזאת, איך אפשר להבין שאנחנו בתקופה של גאולה, אם יש כל כך הרבה הסתרות, ויש כל כך הרבה חולשות, ויש תופעות של כפירה, ושל חוצפה, והרב מסביר להם שכמו שהתורה ניתנה באב וענן, הופעת התורה דווקא מופיעה מתוך חושך, בגלל שהאור הגדול הוא לא יכול להופיע לעיני בשר בלי מסכים, גם הגאולה מופיעה עם מסכים. וכן הלאה, מי שככה קורא את המאמרים רואה איך שהרב מרומם את כל היושבים בציון, את היישוב החדש ואת היישוב הישן. פעם הוא פונה אליהם, ופעם הוא פונה אליהם, ופעם הוא פונה לכולם יחד. אז חשבתי לראות את שתי דוגמאות, איך פעם אחת הרב פונה ליישוב החדש, ופעם השנייה איך הוא פונה ליישוב הישן. אני מניח שלא נספיק לראות את שני הדוגמאות, אתם תשלימו בעצמכם. אבל אני חושב שדווקא כדאי ללמוד את המאמר שהרב פונה ליישוב החדש, על נעשה ונשמע. ואולי הקדמה קצרה, הרב מזהה שאחת התופעות שמאפיינות את הדור, הרב הוא בחוכמתו היה תמיד רואה את התוך ואת הנולד, רואה את הפנים, והוא ידע לאפיין את הדור. והרב רואה שאחד המאפיינים של הדור שלנו, של דור התחייה, פה במאמר הזה הוא פונה ליישוב החדש, מה שנקרא אז החילונים, או יותר נכון החופשיים. למה הם קראו לעצמם חופשיים? הם קראו לעצמם חופשיים כי אם החזרה לארץ ישראל מתעוררת בנפש תנועה חזקה של חופש, של בקשה חופש. כשאנחנו מסתכלים על תווי הפנים של הדורות שלנו, זה מאוד מאוד ניכר בקשת החופש. אי אפשר היום שום דבר בכפייה. אי אפשר היום, אתה לא יכול להגיד היום לאף בן אדם תעשה. שואל אותך ישר מה? למה? ואז מה אתה אומר לו? ככה? ככה? איך אומרים ילדים קטנים? ככה זה לא תשובה. ככה זה לא תשובה. תסביר. פעם, לפני, אני יודע מה, כמה דורות, 100 שנה, 150 שנה, בחורה הייתה מגיעה לפרקה, אבא שלה היה אומר לה, בואי הבינתי, מביא בחור, אומר לה, זה החתן, אני אומרת לאבא שלו, בסדר. למה? אין למה, אין בכלל שאלה. בא הבחור, אמא שלו, מביאה לו בחורה, אומרת לו, זאת אשתך, תכיר. אין למה, זה הטבע. אבל היום, כמה התלבטויות, כמה סיכות, כמה מחשבות, אי אפשר ככה להתחתן, בלי להבין, בלי להכיר. אז זו דוגמה, לכל התהיות והשאלות וההתמודדויות שיש לנו בחיינו. אחד הכוחות הדומיננטיים ביותר בחיינו, הוא שאיפת החופש. וממילא אחד הדברים שהיה קשה מאוד לדור הצעיר, לדור התחייה, וזה גם היום קשה לנו, זה הסוגיה הזאת של קבלת עול תורה. איך התורה מסתדרת עם שאיפת החופש. והרב כותב פה מאמר קצר ויסודי מאוד. הוא לומד את הגמרא בשבת. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה, מי גילה רז זה לבני? רז שמלאכי השרת משתמשים בו. עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא אומר להם, תורה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, הם עונים באופן מוזר. הם אומרים, נעשה ונשמע. הם מקדימים עשייה לשמיעה. ואז הקדוש ברוך הוא, בת קול, יוצאת בת קול ואומרת, בשם הקדוש ברוך הוא כביכול, מי גילה רז זה לבניי? סוד, יש פה סוד. רז שמלאכי השרת משתמשים בו. אומר הרב, הקדמת נעשה לנשמע, זהו כוחן של ישראל מאז ומעולם. הנחת היסוד של הרב, שנעשה ונשמע, זה לא דבר ששייך לעבר. נעשה ונשמע, זה רלוונטי גם היום. זהו כוחם של ישראל מאז ומעולם. גם היום, הכוח הכי טהור, הכי טבעי, הכי פשוט, הכי אותנטי, זה הנעשה ונשמע. הנעשה נשמע הוא לא ביטוי לחוסר חשיבה, הנעשה ונשמע הוא ביטוי לעומק של חיים, לעומק של דעת, לעומק של חוכמה. למה? מפני שאנו חשים בקרבנו. הרב עכשיו נותן לנו ידיעה, אבל זו ידיעת פנים, ידיעה פנים פנימית. מפני שאנו חשים בקרבנו שבעמקי הטבע של כל מהותנו, כל קדושת היהדות צפונה. אומר הרב, עמוק עמוק עמוק, עכשיו הרב מדבר ברובד של התת מודע. הרב מצלם לנו את הפנימיות שלנו. מה אנחנו חשים עמוק עמוק בתת מודע שלנו. בקרבנו, במעמקי הטבע של כל מהותנו, כל קדושת היהדות צפונה. זאת אומרת, עומק הטבע שלנו, תורה. עומק הטבע שלנו, זה מעמד הר סיני. אז למה אנחנו מרגישים היום זרות? הרבה פעמים קשה לנו עם תפילה, קשה לנו עם צניעות, קשה לנו עם שמירת הלשון, כמעט עם כל מצווה קשה לנו, זה לא בא לנו בקלות. אם התורה היא הטבע, אז למה אנחנו מרגישים זרות? אומר הרב. ואם אנו חשים איזה חלישות בגבורתה בנוגע לנפשנו, זה סימן למה? אנו צריכים ראשית לכל להתעורר, להיות נאמנים לעצמנו. למה אתה מרגיש זרות? אם אתה מרגיש זרות, זה סימן שאתה לא מספיק נאמן לעצמיות שלך. זה סימן שהשתלטו עליך כוחות זרים. קוראים לזה בראשונים טבע שני. טבע שני זה אומר, יש את הטבע של הנשמה, ויש הרגל שנעשה טבע. נכון, אתם מכירים את את מחורי הסיגריות, אדם מעשן, 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 ואם הוא שומר שבת, אז השעות הכי קשות זה במוצא שבת, שעה, שעתיים לפני צאת השבת, אתה רואה אותו כבר מתהלך זזיתי, הנה והנה, ואז אתה רואה אותו במוצא שבת, מוציא את הסיגריה באוזן, בשינוי, והוא ככה מיד עם הנר של ההבדלה, הוא כבר מדליק את הסיגריה, הוא אומר, שבוע טוב, חזרה לו הנשימה, הוא מסדיר נשימה. והוא לא יכול בלי סיגריה עם הקפה בבוקר, והוא לא יכול סיגריה, כשהוא קצת במתח, הוא לא יכול בלי סיגריה, והוא לא יכול סיגריה לפני האוכל, אחרי האוכל, תוך כדי האוכל. וכשאומרים לו, תעצור, נכנס לתהליך של גמילה, אז הוא מרגיש זרות. למה? כי הוא התמכר לטבע השני. אומר הרב, ואם אנו חשים איזו חלישות בגבורתה בנוגע לנפשנו, אנחנו צריכים ראשית לכל להתעורר להיות נאמנים לעצמנו. מה זה להיות נאמנים לעצמנו? ננער את עצמנו מכל התכחשות עצמית, ונדע להגן בגאון על הצביון השלם שלנו. יש הרבה דברים זרים שהשתלטו עלינו. מאיפה זה התחיל? זה התחיל מחטא האדם הראשון, או יותר נכון מחטא האישה. הכל בגללם, הכל בגללם, נכון? הם הקשיבו לנחש. מה זה הנחש? ספורנו אומר שזה היצר הרע שרחב עליו סמאל. סמאל הכוונה כוח שמסמא את העיניים, כוח הדמיון. מה הוא אומר לה? איך הוא פונה אליה? אז הספקות הפנימיים. אף כי אמר אלוקים. נכון, יש אלוקים, יש תורה, אבל ומה עם הדעה שלך? ומה עם המחשבה שלך? ומה עם מה שאתה אומר? מה עם מה שאת אומרת? מה עם החלומות שלך? ואז הוא בא עם הדמיון, והוא מסמא את העיניים, ותר את העץ כי נחמד הוא למראה, וכי תאווה הוא לעיניים, ואופס, היא נכשלת. ואז הגברים לא גברים, נכנעים ללחץ נשי, והיא אומרת לו, תאכל, הוא גם אוכל. ואז מה הקדוש ברוך הוא שואל אותו? אייקה. זה לא שאלה של מיקום פיזי, שאלה של מיקום נפשי. עד עכשיו, כשהאור האלוקי היה מופיע, מה זה שהאלוקים מסתובב בגן? זה ביטוי למפגש של האדם עם הערת נשמתו. לפני החטא, כשאדם נפגש עם הערת נשמתו, עם התורה, עם המצוות, אז הוא רץ, הוא שמח. אבל אחרי החטא, הוא שומע את כל אלוקים בגן, הוא שומע את הקול האלוקי, והוא בורח, והוא מסתתר. למה? כי השתלט עליו כוח זר. הכוח הזר הזה פתאום הופך להיות טבע, טבע שני. ואז הוא מתחבא, ואז הוא מסתתר, ואז הוא נמצא בבריחה מהטבע שלו. נוצר מצב אבסורדי שהאדם מרגיש זרות כלפי הטבע והזדהות עם הצדדים החיצוניים. אומר הרב, אז אם אתה מרגיש זרות באופן כללי, הוא פונה לציבור הכללי ואומר, הם מדברים על חופש, תורה, זה נראה לנו, למה הם קראו לעצמם חופשיים, הציבור החילוני? כשאנחנו היינו צעירים, לא היו אומרים חילוני, היו אומרים חופשי. למה חופשי? כי אדם דתי, הוא, זה הכל אצלו מגבלות, אתה לא יכול לעשות אותו כלום. בוא נאכל, רגע, כשר, לא כשר, יש תעודת כשרות. בוא נצא, רגע, פה יש פה חוף מעורב, אפשר לשחות פה, אפשר לשחות פה. בוא נעשה מסלול, אי אפשר ללכת פה, לא צנוע. בוא עכשיו נעשה מנגל, לא, שבת היום, שבת היום, יש מלא, למתת אבות מלאכה, הרגת אותנו עם כל אבות המלאכה, עוד מלאכה ועוד מלאכה, וכל דבר, רוצה לעשות משהו בשינוי, וזה נראה דתי, זו מילה נרדפת, לאדם כבול, אז הם קראו לעצמם חופשיים. אומר הרב, התחושה הזאת של הבריחה מהטבע שיוצרת חופש היא תחושה דמיונית והיא תוצאה של ירידה. אם אתה מרגיש זרות, אם יש הרגשה של זרות, זה לא בגלל שמשהו השתנה בתורה, זה משהו השתנה בך, זה משהו השתנה בקשר שלך אל הטבע. אבל אם נתנער מהזרות, אז נתרומם ההתכחשות העצמית, אז נדע להגן בגאון על הצביון השלם שלנו, שזה התורה, ואז נצעד בעוז על דרכנו בכל מסילות החיים, ובכללם גם כן בדרכה של התחייה הלאומית ובניין הארץ. זה גם ייתן לנו כוח, אומר הרב, אם נחזור לתורה, זה ייתן לנו כוח ועוז וגאון לעמוד נגד כל העולם. מה התשובה שלנו לעולם? מה התשובה שלנו לאנטישמיות? מה התשובה שלנו לכל האויבים שלנו? זה לא בזה שאנחנו מחקים את התרבות שלהם. שאנחנו אומרים, וואו, בוא, מתי יכירו בנו? מי ייצג אותנו? הנה, אנחנו. הולכים לאורוויזיון, יודעים לשיר, יודעים לחכות אותם. הם צוחקים עלינו, כי מילא קוף אחרי בן אדם, אבל אדם אחרי קוף, אתה מחכה תרבות זרה? כשאתה מחכה תרבות זרה, זה מקטין אותך, ממילא אתה לא יכול להתמודד עם האויבים שלך. אומר הרב, התשובה שלנו לאויבים שלנו, מה שייתן לנו גאון, גאון ועוז, אין עוז אלא תורה. עכשיו אומר הרב את משל הדבורה, כדי להסביר את הרעיון העמוק של נעשה ונשמע. כל דבר החקוק בטבע אינו צריך לשמיעה וללימוד. לא צריך ללמוד לנשום, נכון? נולדת את הנושם, כי זה בטבע. תינוק נולד, הוא ישר יונק. הוא לא צריך ללמד אותו איך לאכול. כל דבר החקוק בטבע אינו צריך שמיעה ולימוד. הדבורה בונה את תאי כברתה בדיוק המספרי היותר שלם, בלי שמיעה של שיעורים בהנדסה. לשכך, חקוק בטבעה. ראיתם דבורים בונות כברת. הן בונות כאלה משושים. אתה לא רואה אותם, היא לא עשתה תואר שני בהנדסת בניין, היא לא מסתובבת עם עיפרון באוזן, היא לא עושה מדידות, היא לא מסתובבת עם מטר, היא בונה עוד כברת ועוד כברת, מדויק. למה? כי זה בטבע. אומר הרב, זה בעולם החומרי, טבע הדבורים. יש לנו גם בעולם הרוחני את טבע המלאכים. ובעולם הרוחני, אין היצורים הרוחניים העליונים צריכים שמיעה לפני מפעליהם. המלאכים לא צריכים שילמדו אותם להיות מלאכים. הם מלאכים. מפני שקדושתם היא להם טבעית. איפה שהקדושה היא בטבע, לא צריך ללמד אותך מה זה להיות אדם קדוש, מה זה להיות מלאך. רק בני אדם העלולים להיות נבוכים על ידי מאומות המדע המזויף, צריכים התאמצות לשוב אל הטבע הטהור הנפשי שלהם. אנחנו, בני אדם, לאט לאט התרחקנו מהטבע, כמו שדיברנו לפני כן, חטא האדם הראשון, אחרי זה יש לנו את הרצח הראשון, קין והבל, אחרי זה יש לנו את כל ה... את כל מי שמורד בשם השם, אחרי זה יש לנו את דור המבול, דור הפלגה. היום יש לנו דור 3, דור 4, כל הדורות. כל הזמן אנחנו מתרחקים. בגלל שאנחנו מתרחקים מהטבע, אז אנחנו שוכחים את הפעולה הטבעית. אבל הדבורים נשארות דבורים. והמלאכים נשארים מלאכים. פעם אחת בהיסטוריה התעלינו לטבע שלנו. ואנחנו במעמד הר סיני, בעת אשר ראש הפסגה של אמיתת הווייתנו נתגלה על כללנו. מה זה מעמד הר סיני? מעמד הר סיני זה ראש הפסגה של אמיתת הווייתנו. בגלוי. במעמד הר סיני, פתאום התגלתה נשמתנו. אחרי שספרנו ספירת העומר, ואחרי שהתקדשנו, עוד יום ועוד יום ועוד יום, חזרנו הביתה לטבע שלנו. עד שברגע האמת, יוצא לנו משפט הפוך, שהוא משפט ישר. לא נשמע ונעשה. נעשה ונשמע. פתאום אנחנו מגלים את מהותנו. ואנחנו במעמד הר סיני, בעת אשר ראש הפסגה של אמיתת הווייתנו נתגלה על כללנו, בעת אשר אדון כל נגלה עלינו בארפילי טוהר, ללמד לעמנו תורה ומצוות, באנו לידי המעלה העליונה הזאת, ונהיינו ישראלים טבעיים, טהורים. היום זה לא נכון להגיד אני דתי, צריך להגיד אני טבעי. אני חופשי לחיות את הטבע, אני חופשי לחיות את נשמתי, כמו במעמד הר סיני. במעמד הר סיני נתעלינו ונהיינו ישראלים טבעיים טהורים. כטבע האיתן של נשמתנו בעצם טהורה. לא הייתה חציצה בין הנשמה לבין התודעה. לא הייתה הפרדה בין הפנים לבין החוץ. זה מה שחזל אומרים, שכשישראל עמדו על הר סיני, פסקה בהם זוהמת הנחש. הגענו למצב שלפני החטא, חזרנו לטבע שלנו. ובשביל כך, הקדמנו נעשה לנשמה. כי הפכנו כולנו להיות דבורים, הפכנו כולנו להיות מלאכים. הפכנו כולנו להיות ישראלים טבעיים טהורים. למה אתה מקיים מצוות? ככה. זה כמו ששואלים לך, למה אתה אוכל? מה השאלה למה אני אוכל? מי שצריך להסביר לעצמו למה הוא אוכל, צריך לשלוח אותו להסתכלות. למה אתה נושם? רגע, למה אני באמת נושם? בוא נחשוב לפני שאנחנו נושמים. צריך לשלוח אותו להסתכלות. למה אתה מקיים מצוות? זה הרבה למעלה מהמחשבה, זה הרבה למעלה מהנשמע. נעשה הוא ביטוי לעומק החיים שלנו, להתגלות נשמתנו. למעלה מכל, גם התרבות המזויפת של האנושיות, השוגה בהבליה והסובלת מסכלות רשעתה בשליטת האדם לאדם, שליטת האדם לרע לו. ועובדת בזה את עצמה ועוצמה, או את עוצמה ועצמה. אומר הרב, פה עכשיו יש לרב ביקורת, הוא מדבר ליישוב החדש, לציבור החילוני, מה אומר להם? מה אתם מדברים? על תרבות? זו תרבות מזויפת. אתם חיים בתרבות מזויפת של מציאת חן, של חיצוניות, של לייקים וכל מיני דברים כאלה. אתם בתרבות מרצה שהיא שולטת בחולשות, בשליטת האדם, באדם לרע לו. זו לא תרבות אמיתית, זו תרבות מזויפת. במעמד הר סיני, חג מתן תורתנו, אנחנו סוף סוף נפגשים עם עצמנו. אומר הרב, והתרבות המזויפת, את מה היא לוקחת ממך? אולי נותנת לך הרבה חומרנות, היא נותנת לך הרבה תאוות, היא נותנת לך הרבה יצרים, אבל היא לוקחת ממך את עצמיותך. וכשעצמיותך נעלמת, אתה גם מאבד את עוצמתך. עובדת בזה את עצמה ועוצמה. את עוצמה ועצמה. זה אותו דבר, זה לא משחקי מילים. עוצמה היא תוצאה של עצמיות. ואתה, אחים כולכם, צעירים וזקנים, בתעופה אמיצה. זה דורש הרבה עבודה, זה דורש הרבה עמל, שזה אנחנו לומדים הרבה שנים, להגיע לתעופה הזאת, בתעופה אמיצה, נשוב לאותו התואר הנשגב שלנו, ונאמנים לעצם טבע נשמתנו, נעמוד כולנו, לבצר את שבות שבותנו בארץ חיינו. אומר הרב, איך אנחנו נחזק את היישוב, איך נחזק את המדינה שהולכת לקום, איך נבצר, ביצורים זה לא רק ביצורים פיזיים, אנחנו צריכים לגלות את עוצמתנו הפנימית מתוך עצמיותנו, והיא זו שתיתן לנו עוז מול כל אויבינו. על פי היסוד של הטוהר והאמון העצמי. יסוד זה הדבר הכי הכי בסיסי. והגמרא בחגיגה אומרת שיסוד וסוד זה אותו דבר. מה בונה את היסוד? החיבור לסוד הפנימי. החיבור לעצמיות הטהורה. מה מעמיד אותנו על היסוד? זה הסוד. והאמון, אומר הרב, והאמון העצמי. אנחנו צריכים להאמין בתורתנו, להאמין בנשמתנו. לייצר גאוות יחידה אמיתית ביהדות האמיתית, שהיא הישראליות הטבעית הטהורה. נגלה בכל מפעלי החיים הכלליים והפרטיים את אותו הרז הכמוס מכל האנושות כולה. הנה עכשיו הרב מדבר על הסוד, סוד והיסוד. מה הסוד? נכון, כתוב מי גילה רז זה לבניי. מה קרה? מה חזל מבטאים פה? שבמעמד הר סיני גילינו את הפנימיות שלנו, גילינו את הסוד שלנו. מי גילה רע זה לבניי? פתאום הופיעה המלאכיות שלנו. אומר הרב, לשם זה הולך, הגאולה שלנו. אנחנו לא חוזרים רק לארץ ישראל מבחינה פיזית. אנחנו לא רק הולכים פה להקים מדינה מצליחה, משגשגת, עם עוצמה כלכלית, עם עוצמה צבאית. לא רק זה, זה השלב הראשון, אנחנו הולכים להגיע גם לקומת האבות, לקומת הר סיני. אנחנו הולכים לחזור אל הרז, אנחנו חוזרים אל הפנימיות שלנו, אל הסוד, סוד החיים שלנו, סוד הקיום שלנו, שהוא סוד הנצח שלנו. נגלה, זאת העבודה, צריך לגלות את זה, על ידי לימוד תורה, על ידי גידול תלמידי חכמים, נגלה בכל מפעלי החיים הכלליים והפרטיים, את אותו הרז הכמוס של האנושיות כולה, המתענה ביסורי כחשותה לעצמה. הרב, תראו איך הרב פה מתבטא ביחס לתרבות. יש פה אנושות, כל האנושות היא מתענה, יש לה הרבה שפע, אבל היא מתענה. כי היא מתכחשת לעצמותה, מתכחשת לנשמתה, מתכחשת לפנימיותה. עם הגאולה שלנו נגאל את האנושות, עם החזרה שלנו לתורה, נביא ברכה לעולם כולו. ובת קול תפוצץ ממרומי הקודש עוד הפעם, מי גילה רז לבני, רז שמלאכי השרת משתמשים בו, וכימי עולם נענה כולנו כל אחד, חוצב להבות אש. פה הרב רומז, מה זה קול? אחד חוצב להבות אש. אנחנו אומרים כל שבת את המזמור הזה, נכון? מזמור לדוד, כל השם בכוח, כל השם חוצב להבות אש. חז"ל אומרים שזה נאמר, הקולות האלה זה על הקולות של מעמד הר סיני, כל השם חוצב להבות אש. אבל כתוב בפרשנים שזה גם מזמור על הגאולה, כי התורה והגאולה זה דבר אחד. נחזור לכל חוצב להבות אש. הדבר שהוא יותר חזק מכל הפגזים, מכל האיומים, שמאיימים עלינו, מאיימים, האיום הכי גדול, הדבר הכי מסוכן היום בעולם זה אש, נכון? פצצות, רחפנים, טילים, גרעין. יש לנו משהו יותר חזק. חול חוצב להבות אש. מה? כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. בעזרת השם, שנזכה.